לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום חמישי ד' שבט תשע"ט באולפן בני טוקר. מוטי מור יוסף, אביו של סמל ראשון יובל מור יוסף, שנרצח בפיגוע בגבעת אסף, מצטער על כך שהמחבל לא חוסל. גם על הסערה שוב בחיפה סביב מינויו של רג'ה זעטרה לתפקיד חבר בוועדת הביטחון, נשוחח פה עם אב השקול רון קרמן, תושב חיפה. תיקי ראש הממשלה, עורך הדין אייל בסרגליק מלשכת עורכי הדין קובע כי אכן יש הצדקה לדרישה של נתניהו לקיים עימות מול עדי המדינה. נשמע על כך בהרחבה. גם על אסון הניווט השבוע, האם יש מקום לעריכת ועדות חקירה וניסיון אולי להדיח מפקדים כאלה ואחרים, נשוחח בעניין הזה עם הרב זאב שרון. גלעד שרון ככל הנראה לא יוכל להתמודד בפריימריס, כך על פי הפרסומים. ראש הממשלה לא יעניק לו את ההטבה ולא יוותר לו על תקופת הוותק החסרה. נשוחח בעניין הזה עם ההיסטוריון אריה יצחקי שמברך. ודוקטור אסנת אקירב מהאקדמית גליל מערבי מעריכה כי מערכת בחירות סוערת לפנינו, נא יזהרו, וקוראת לנו, לבוחרים, לסמוך רק על עצמנו. אז הנה הריבה. שלשום כוחות צהל ושבק משטרה לוכדים את המחבל עצם ברגותי, מי שביצע את הירי, פיגוע הירי בטרמפיאדה בגבעת אסף, שבו נרצחו שני לוחמי צהל, יובל מור יוסף ויוסף כהן, השם יקום דמו, יובל מור יוסף. אנחנו משוחחים עכשיו עם אביו של סמל ראשון יובל מור יוסף, השם יקום דמו, מוטי מור יוסף. שלום לך.
שלום, שלום.
אז אתה קיבלת, אני מניח, את ההודעה, התקנו אותך, ואני רציתי ככה לשמוע ממך איך הרגשת כששמעת את ההודעה ללכידה שלו.
כן, אני הודיעו לי בשעה 6:30 בבוקר, המגד של חטיבה של גדוד נצח יהודה התקשר אליי בבוקר מוקדם.
ביום שלישי?
ביום
רביעי אולי, שלישי.
ביום רביעי.
כן.
כן, בבוקר, באותו יום שאני נלכד. הוא אמר שהוא נתפס, היה חמוש, לא התנגד. אני איך הרגשתי? יש איזושהי הקלה מסוימת, אז יש תלדה שהוא נתפס, אבל אנחנו היינו בטוחים שיחסלו אותו, לא יתפסו אותו.
את אחיו חיסלו.
נכון. תראה, זו משפחה של מרצחים. משפחה ידועה כמשפחה שמחוברת לחמאס, עם עבר עשיר מאוד של רציחות של יהודים וחיילים וישראלים. המחבל עצמו ישוחרר לא מזמן מבית הסוהר. אין שום סיבה לתפוס אותו ולא לחקור אותו. אין מה לחקור אותו בכלל. ידוע עליו הכל.
אתה אומר הוא שוחרר. אתה אומר שהוא שוחרר.
הוא שוחרר מהכלא באוגוסט האחרון, עד כמה שאני זוכר, עד כמה שאני יודע. הוא שוחרר מהכלא. זה בן אדם שעבר, יש לו עבר של טרור, משפחה של טרור. היה צריך כבר, אם היו מגרשים את המשפחה הזאת מהארץ, אז זה נמנע גם הפיגוע באופרה והפיגוע של הבן שלי. חבל, חבל שישאירו אותו בחיים. יש נחמה, אולי נחמה קלה, שאני יודע שכבר לא יכול לפגע ולא לפגוע באזרחים ובישראלים ויהודים וחיילים. הוא כבר מאחר שם הוא בריח. אבל היה אפשר למנוע את הרצח הזה. היה אפשר.
ויהיה משפט, אתה יודע על זה פרטים? האם יהיה אכן משפט?
תאר לעצמי שכן יהיה משפט, אנחנו לא יודעים כלום. אני יודע שהוא בחקירות, ומעבר לזה שום דבר. אני תאר לעצמי שיהיו משפטים, ובטח ירצו שלכם להגיע, ואם להגיע, אם לראות אותו, אין לי שום עניין לא לראות אותו ולא לתקל לפרצוף שלו. ממש ככה. בן אדם שקיבל, אנחנו יודעים שהוא קיבל חצי מיליון שקל על רציחות קודמות שהוא ביצע מהרשות הפלסטינאית, בטח גם עכשיו יש לו איזשהו מימון למשפחה שלו, כל זה מכספי העברה שמעביר ראש הממשלה שלנו לפלסטינאים. החיים שלו הולכים להיות הרבה יותר טובים מאיפה שהוא מגיע, זה ברור.
מתכוון לומר בכלא.
בכלא, בוודאי, בכלא. בכלא החיים שלו יהיו הרבה יותר טובים מאשר אצלו בבית, איפה שהוא גם. וזה חבל. וזה מעודד, זה מעודד טרור. הדברים האלה צריכים להיפסק במיידית. היום, היום, לא מחר ולא אתמול היום. ראש הממשלה אחרי הפיגוע אמר, תוך 48 שעות הורסים לו את הבית של אותו מחבל. עוד לפני שהוא נתפס. שום דבר לא נעשה מאז, הכל דיבורים. ראש הממשלה ושר הביטחון שרוצה להמשיך בתפקידו בקדנציה הבאה, אפילו את ההבטחה הזאת הוא לא מקיים. 48 שעות אמר, תוך 48 שעות הוא עושה לו את הבית. כלום. בן אדם הזה הולך לחיות עכשיו חיים של מלך. על מה? על זה שהוא רצח לי את הבן שלי? קודם לפני רצח את ה... באופרה את התינוק המיד. אז זה הדבר הזה, זה הפכנו חיים. אנחנו נלחם בזה, נלחם בממשלה, אנחנו נקים כל צעקה שכולם יצאו לרחובות והתעוררו למגר את הטרור. למגר את הטרור זה אומר לגרש את כל המשפחות של המרצחים, את כל משפחות הסייענים שהם לא פחות חמורים יותר מהמחבלים עצמם, להרוס את בתיהם, כל הכפר הזה שיצא ממנו שזו כפר של טרור, להרוס את הכפר הזה עד אבן היסוד, ולהקים שם בתים ויישובים שיהודים יגורו במקום הזה. ככה לא יהיה טרור.
כפר שהוא גם, הבנו שהיה סיינים שהוא היה בבית בכפר אבו שחיד, משהו כזה.
כן, לא יודע איך קוראים לכפר הזה, זה לא מעין אותי, אני יודע שהוא היה בכפר של פעילי טרור, סיינים שהסתירו אותו, נתנו לו נשק, הרי את הנשקים שהוא ביצע בהם את הפיגועים, הוא הסתיר ומצאו אותם. ככה שמישהו בא והסתיר אותו ונתן לו נשק ותחמושת, הוא היה אמור לבצע עוד פיגועים. זה שהצבא בא והפתיע אותו, זה באמת כל הכבוד לכל הכוחות הביטחון ולימם ולשבק, שעשו עבודה נפלאה. אנחנו ידענו איך מעקבנו אחריהם, לידענו שעומד להתבצע משהו, וסגרו עליו. אבל הסיינים האלה יותר גרועים מהמחבלים. גם בהם צריך לטפל. מה זה מחבל? מחבל בביצע. מי הביא לו את כל הנשק? מי עזר לו? מי הביא לו כסף? מי נתן לו כסף לקנות את הרכב בבוקר? קנה רכב ישראלי, עם לוחית ישראלית. הלך וביצע את הפיגוע בטרמפיאדה, בגבעת אסף. מישהו ידע שהוא מחבל? מי הביא לו כסף לקנות את זה? זה סיינים. צריך להרוס לסיינים את הבתים, לגרש אותם מפה, את כל המשפחה שלהם. אחד אחד. ככה, ככה נלחמים בטרור. לא בשיחות. אין מה לדבר עם אף אחד. לא הסדרות, לא להביא כספים לפלסטינאים, לא להתרפס בפניהם. מה זה הדבר הזה? בשום מקום זה לא יכול להיות הדבר הזה. זה נוצר לו בסוריה, או ברוסיה, סליחה, ברוסיה, שפוטין יבוא והשתחווה לכל מי שמתנגן למשטר שלו. במקום יחסל אותם. אין שם טרור. חבל, חבל שאנחנו, שיפגעו עוד משפחות. אני תפילה שאף אחד לא ייפגע, אבל סליחה לכל המשפחות שעדיין לא נפגרו. אתם על הכוונת. אין מה לעשות, צריך להגיד את זה. צריך להגיד את זה. כל אם בישראל, שתתחיל לדאוג. כל אחד פה על הכוונת עכשיו. אני חשבתי שזה ייפול עליי? אני גם ישבתי בצד והקשבתי וראיתי חדשות וכאבתי את הכאבן של כל מי שנפגע ונרצח. גם ישבתי בצד והסתכלתי ולא באתי להפגנות. זה כלום. טעות. טעות שלי. הנה, אני גם בתוך זה. אין מה לעשות, צריך להגיד את זה. צריך להגיד את זה בפנים שכל אחד. זה יבוא על כל אחד.
זה אומר לצאת להפגנות.
להפגנות. לשבת לראש הממשלה על העורק שלו ולהסביר לו ולהגיד לו, תשמע אדוני, אנחנו לא נהיה אחרונים פה. הוא יודע מה זה, הוא אח שכול, הוא מדבר על זה כל הזמן.
אגב, יכול להיות שזה מערכת המשפט מעכבת. אולי ההפגנות גם צריכות להיות מול מערכת המשפט?
מכל מקום שנוכל להרים כל זעקה ובכל מקום שמונע מהממשלה לחוקק חוקים כאלה שימנעו את הטרור, אנחנו נגיע לשם. אם זה בתי משפט, אם זה בגטים, שמגטים, לא יודע מה. הממשלה לא צריכה לדפוק, אנחנו לא צריכים לדפוק חשבון לאף אחד. זה כל מה שאני צריכה להגיד. לאף אחד. עונש מוות זה עונש מוות למחבלים. גירוש זה גירוש משפחות. זה מה שצריך להיות. ככה אנחנו נמגר את הטרור, ככה אנשים ינצלו, ככה אנשים לא יפלו לשכול. ככה הילדים שלנו ימשיכו לחיות את החיים שלהם, להקשיב את החלומות שלהם.
ואתה לא תגיע למשפט אם יגידו לך להגיע?
לא יודע. כרגע לא נראה לי.
זה מדאיג אותך? זה מדאיג אותך להגיע לשם?
מדאיג אותי שהוא חי, מדאיג אותי שהוא הולך לחיות חיים טובים, מדאיג אותי ש... שהמשפט הזה יימשך וימשך ויישב בכלא ומדאיג אותי שישתחרר. זה בן אדם שישתחרר, לא מזמן. זה מה שמדאיג אותי. לא מדאיג אותי לא לראות אותו, לא רוצה לראות את הפרצוף שלו. אם אני רואה שאני תוקע לו סכין בגב ואני שוחט אותו במקום. זה מה שאני יכול להגיד לך. אין מצב. מה אני יכול לעשות במשפט? מה זה עזור לי? מה שמדאיג אותי זה שהוא הולך להיות חיים טובים, זה שהוא הולך לקבל כסף מהפלסטינאים, והבן שלי לא פה והוא חי. זה מה שמדאיג אותי. זו המדינה שלנו, זו המדינה הזויה. חבל, חבל.
כן. טוב.
כואב לנו, כואב לנו. זו הנחמה, אמרת לך, הנחמה היחידה שיכולה להיות מכל הלחידה של המחבל הניתב הזה, זה שהוא כרגע לא יכול לפגוע באף אחד. אבל יש לו משפחה. יש לו משפחה שרוצחים. הם יכולים להמשיך בנקמות, ברציחות. ואנחנו יושבים ובבית ומתכננים כבר את הפיגוע הבא, מי יודע איפה זה יקרה, מי יודע על מי זה ייפול. מה זה כל כך פשוט, לתפוס אותם כרגע, בלי לתפוס חשבון אף אחד, לזרוק אותם לתוך הים, מצידי לתוך רוסיה, סוריה, ירדן, ירצו אותם, לא ירצו אותם, שיתבלבלו במדבר, לא יודע מה. הם לא צריכים להיות פה. לידם משפחה של רוצחים סדרתיים, ברגע שהמשטרה יודעת על רוצח סדרתי, היא עוצרת אותו במקום, ועוצרת אותו, ואז אין לו מי לפגוע. מה ההבדל? מה, בגלל שהוא פלסטיני והעולם יצעק וזכויות האדם וכל השטויות האלה? החיים שלנו לא חשובים. הוא לא רק את הבן שלי, הוא רק אותנו. משפחה שלנו מתה, גמרנו.
כן. דברים לא פשוטים, מה שאתה אומר.
לא פשוט. כן.
אנחנו באמת... שוב משתתפים בצערכם ו...
תודה רבה.
אני מודה לך על הדברים. מוטי מור יוסף, אביו של סמל ראשון יובל מור יוסף, השם יקום דמו. תודה רבה לך על הדברים.
תודה, תודה לכם.
אנחנו עוזרים לעסוק בסערת רג'ה זעטרה, מי שלא זוכר, מזכ"ל חדש בחיפה וחבר מועצת העיר שכמעט מונה להיות... סגן ראש העיר בשכר, אבל קמה סערה ציבורית בעקבות התבטאויות שלו בעבר, התבטאויות תמיכה באסד, בחמאס, בחיזבאללה, והמינוי הזה בוטל כעת, כך חושף היום ישראל היום, מתברר שרג'ה זעטרה, למרות שלא מונה לסגן ראש העיר בשכר, יהיה חבר בוועדה הביטחונית בחיפה. אנחנו משוחחים כעת עם האב השקול רון קרמן, אביה של טל, קרמן, השם יקום דמה, תושב חיפה, שלום לך.
בוקר טוב.
בוקר טוב. אתה היית גם כן שותף למחאה מול ראשת העיר החדשה על המינוי הזה של מזכ"ל חדש בעקבות התבטאויותיו, שוחחת איתו, הגעת לישיבה, וכעת מה אתה חש כאשר אתה שומע שהוא מונה לחבר בוועדה ביטחונית בחיפה לצד אנשי צבא ועוד?
אם זה לא היה כל כך עצוב, אז הייתי צוחק, כי זה ממש, זה אבסורד, זה ממש אבסורד. אני יודע אם זה שייך לדמוקרטיה או לטיפשות. יצא לי באמת, הייתי חלק ממאבק פה כדי שהוא לא יתמנה לסגן ראש העיר. לדעתי ראש העיר קליש, למעשה בשביל הקואליציה, הרוב בקואליציה לא הייתה צריכה בכלל את השני חברי עשייה, אבל יכול מאוד להיות שבגלל שהיא לא כל כך בקיאה בנושא הפוליטי, היא כן הלכה על זה, ולמעשה נגד זאתה שפגשתי אותו, והייתה לי איתו שיחת מסדרון ארוכה, יחד עם החבר שלי יוסי צור, ששנינו תושבי חיפה, שנינו איבדנו את הילדים שלנו על אוטובוס קו 37, חשבנו שזה לא יהיה לנכון שבחיפה יהיה סגן ראש עיר שתומך חמאס, תומך חיזבאללה, וגם השיחה שהייתה בינינו, הנושאים האלה עלו, אבל אני לא שולח אצבע מאשימה אליו. הוא למעשה, היה לו את האג'נדה הזאת, הכל היה ידוע מראש. אני, מי שאותי מאוד מפתיע ומרגיזה, זה ראש העיר, שהיא החליטה על הפעם וחמתם של כולם, והגענו אפילו לתקשורת הארצית, חיפה המנומנמת, וכולם אמרו לה לבטל את המינוי ולסגת ממנו. היא לא עשתה את זה, היא נתנה לו להוציא את ההרמונים מהאש, והוא אמר שהוא מוכל על הכבוד, והוא ייתן את זה למזכירה שלו, או למקום השני ברשימת חדש. ואני חושב שמאז גם נוצר מין גל כזה של הרבה אנשים שמצטערים שהם הצביעו אליה. הטקטיקה שלה בזמנו הייתה כידוע לא לדבר הרבה, דבר שמזכיר לנו היום את הפוליטיקה הארצית, ובאמת אני מניח שבזכות זה היא בסוף הגיעה לכיסא ראש העיר. אני חושב שיותר משאנשים רצו אותה, הם לא רצו את יונה יהב, שגם אליו יש לו את היתרונות והחסרונות שבמשך 15 שנה האחרונות שהוא ניהל את העיר, יש לנו אליו גם כן, בוא נאמר, לא תלונות, אבל השגות. וכן, הגענו עכשיו למצב חדש. מסתבר שראש העיר היו לדעות בקצה השמאלי של המפה הפוליטית, שאף אחד לא ידע. והיום אנחנו רואים את זה, ואנחנו מגיעים לכזה אבסורד, שהיא ממנה את יושב ראש חדש, תמך ותומך בטרור, בחיזבאללה ובאויבים שלנו, היא ממנה אותו לשבת באחת מהוועדות הרגישות בחיפה. זה באמת אבסורד. ושוב, היא צריכים לקרוא לה לסדר, והיא צריכה לצאת מהדייסה שהיא בשלה. שוב, אני חושב שזה הכל בא מזה שהיא לא באה מהתחום הפוליטי, ולמעשה אפשר למה שהיא טירון. והיא עושה את הטעויות האלה.
הבנתי שבוועדה הזאת, ועדת הביטחון העירונית, דנים בהיערכות למצבי חירום, שגרה, תשתיות אזרחיות אסטרטגיות בעיר, ואומנם היא לא דורשת סיווג ביטחוני מיוחד, אבל בכל זאת, אם מדברים על התגוננות של העיר מפני מתקפת טילים, לך תדע.
נכון, נכון. אני חושב שבנושא הזה, כמה שאנחנו חברה פלורליסטית, אני חושב שבנושא הזה לא צריך לקחת, לא צריך למתוח את העירייה, וטוב היה אם היו נותנים לו ועדה אחרת. גם ככה יש ועדות אחרות שאנחנו, יש לנו בטן מלאה אם הוא יתמנה אליה, אבל בוא נאמר זה הרע במיעוטו, אבל ממש לא ללכת לוועדה כזאת שלא צריך מינוי, לא צריך סיווג ביטחוני, אבל שם הוועדה מעיד על הרגישות שלה, וללכת ודווקא לתת את זה לאותה, לא הייתי אומר אישיות, אבל לאותו מועמד, זה באמת חוסר אחריות, ממש חוסר אחריות מבחינתי.
אתם תעשו משהו?
לא. תראה, אנחנו נודע לנו היום מהעיתון, אנחנו, האמת שאנחנו עמומים, אני אומר חשוב, אני על סף צחוק אירוני, כי מה לעשות, זה דבר הזוי, ממש הזוי. נראה מה אפשר לעשות. אני גם מבין שאנחנו תקועים עם ראש העיר הזאת 5 שנים, זאת אומרת, להדיח ראש עיר זה לא לחכוך מהר. אני חושב שראש ממשלה ניתן להדיח יותר מהר מאשר ראש עיר, אבל כן, אני לא יודע כמה אנשים פה בחיפה יצאו מהאדישות, אבל הטעויות שנעשות פה חדשות לבקרים, ונראה לי שצפויות לנו הפתעות בעתיד, אני מקווה שלא, אבל כן, אפשר לראות עד כמה, עד איזה אבסורד אנחנו מגיעים, שאדם כזה, שוב, תומך טרור, מתמנה לוועדה רגישה, לוועדה ביטחונית.
טוב,
ו... לא בא אליו בתלונות, אני בא אל ראש העיר בתלונות.
כן, באמת אבסורד. אז נודה לך על הדברים, רון קרמן, תודה רבה לך. תודה.
תודה לכם.
אנחנו רוצים עכשיו לעסוק בכמה היבטים בפרשות ראש הממשלה, גם הדברים שהוא אמר השבוע בהצהרה דרמטית על כך שלא אפשרו לו להתעמת עם עדי המדינה, גם הבקשה שלו לקבל תרומות לסיוע למימון המשפט, הצוות המשפטי. אנחנו משוחחים כעת עם עורך הדין אייל בסרגליק, יושב ראש הוועדה לעניינים פלילים של לשכת עורכי הדין ומומחה למשפט פלילי וצווארון לבן. שלום לך.
שלום וברכה, בוקר טוב.
בוקר טוב, אז אנחנו באמת מבקשים לך אולי להתייחס גם להצהרה דרמטית, לטענות שנתניהו ראש הממשלה הציג לעם ישראל השבוע, וגם לבקשה שלו מיתרים עם מבקר המדינה לקבל תרומות למימון הצוות המשפטי.
הדבר הראשון לגבי ההצהרה, ההצהרה לא הייתה דרמטית, וההצהרה של העניין הזה שהוא אומר שלא ניתן לו אימות וכדומה, זה משהו שבכל הכבוד לא דרש הודעת עיתונות דרמטית, ולא דרש את כל הדרמה שנמצא סביב זה. אפשר היה בנקל לקחת ובסופו של יום לשלוח מכתב על ידי עורך דינו לראש צוות החקירה בזמנו, והוא יצג על ידי כמה עורכי דין, ובהמשך גם עכשיו בשלב הזה מול היועץ המשפטי לממשלה להגיד סליחה, לא נתתם לי אימות, ולכן אני מבקש לערוך אימות מול ידי המדינה. האימות הוא לא חובה, אבל בתיקים מהסוג הזה בדרך כלל מבטאים אימות. האינטרס המשטרתי הוא לבצע אימות, כי הרי יש עד שמפליל, שותף לדבר עבירה שקיבל טובת הנאה עבור עדותו, שמפליל את החשוד בצורה משמעותית, ובוודאי ובוודאי צריך לשמוע את גרסת החשוד שאולי מפריחה את הטענות של אותו עד מדינה. הדבר גם מוסיף נופח של אמינות, ככל שעד המדינה מצליח לקחת ולהפריך את טענות החשוד בזמן האימות, ותמוע הדבר מדוע זה לא נעשה. מנגד, אתמול ראינו ציטוטים מהחקירות, שברור לי שלא הגיעו מהסנגורים של נתניהו, מהסיבה הפשוטה שעדיין אין להם את החומר חקירה, שכאילו עדיין, למרות שהוא מבקש אימות, הוא מבקש להתייעץ עם עורך דינו. כך או כך, אני לא יודע אם הדברים האלו נכונים, ואני לא יודע מי מדליף באופן סיסטמטי לתקשורת. זה ברור שכל הדרמה שנעשתה סביב הנושא של אימות, שהוא זכות בסיסית שחשוד לבקש, והיחידה החוקרת לא חייבת לעשות, אבל ב-99% מהמקרים, במיוחד בצווארון לבן עושה, לא דרשת דרמה, היית צריך לעשות את זה במישרין, ובטח שאין מקום לאימות טלוויזיוני, כי זה לא תוכנית טלוויזיה או שעשועון, אלא חקירה פלילית. מנגד, כמו שגם אמרתי, באספקט המעשי והפרקטי, שחשוד מתבקש בדרך כלל לעשות אימות, במיוחד בעבירות צווארון לבן על ידי המשטרה, המשטרה מנצלת את העובדה שהוא מסרב כדי לקחת ולהגיד שהוא לא משתף פעולה בהליכי חקירה, והנה ראיה מסבכת חיצונית, ראיה סיוע, מה שאנחנו קוראים במובן המשפטי. פה קורה מצב בדיוק הפוך, הוא מבקש להתאמת ולא נותנים לו. השאלה למה לא נתנו לו, האם העדים שהם עדי מדינה שלא אמור להיות להם שום פחד, הם כבר קיבלו הסדר עונשי, פחדו, לא רצו, שיקולים חקירתיים, אבל בכל מקרה זו טענה שהיא טענה לגיטימית, שהיה צריך לעשות את המכתב של עורך הדין לרשות שכרגע זה היועץ המשפטי לממשלה. השאלה הנלווית שלך זה בעניין הוצאות מימון שכר הטרחה.
כן.
אני קורא כמה וכמה פרסומים, אני רוצה להגיד את עמדתי מדויק. קודם כל, עמדתי היא באופן כללי ועקבית, שבמדינת ישראל יש שימוש יתר בסנגוריה הציבורית, ואנשים שיש להם המון לא צריכים לעשות שימוש בסנגוריה הציבורית, כי יש קריטריונים מאוד ברורים שקבועים בחוק הסנגוריה הציבורית, שקובעים מי רשאי להשתמש בשירותיה. אנחנו נתקלים בשנים האחרונות, בסופו של דבר, בהרבה מקרים, שהסנגוריה הציבורית נכנסת לתיקים שהיא לא הייתה אמורה להיכנס, כי יש מימון. מה אומר פה ראש הממשלה? הוא אומר, סליחה, יש לי פה הוצאות שמאוד מרכזדות עליי, אני עובד ציבור, אני מבקש לממן את התשלום עבור ההוצאות בגורמים חיצוניים. אני מדבר עכשיו רק פרקטית, כן? בסופו של דבר, מה קורה? אם על אדם אין זכות, אין אפשרות לקחת ולממן עורכי דין, אז המדינה תממן לו בתיקים מהסוג הזה עורך דין.
סנגוריה ציבורית הכוונה.
כן, עורך דין, שהכוונה היא סנגוריה ציבורית, בוודאי. והסנגוריה הציבורית בתיקי צווארו לבן מפנה הרי לעורכי דין מהשוק הפרטי כדי שיעשו את התיקים האלה. זאת אומרת שאני ואתה וכל האזרחים נממן הוצאות של הליך שאנחנו לא אמורים לממן.
זאת אומרת, הסנגוריה הציבורית מפנה אותי לעורך דין פרטי, אז זה יהיה על חשבוני.
זה יהיה על חשבון המדינה. חשבון משלב המסים.
המדינה תממן את העורך הדין הפרטי. למה דווקא בעבירות צווארון לבן? כי אין להם ניסיון?
כי הסנגוריה הציבורית נכון להיום פתחה מחלקת צווארון לבן שעושים ומנהלים את התיקים עבורה, עורכי דין שהם פרילנסרים של הסנגוריה ופיקוח הסנגוריה. כלומר, עורכי דין פרטיים שהסנגוריה מאשרת אותה.
והם עורכי דין טובים?
בוודאי, מה השאלה? אני לא נכנס לטיב הייצוג על ידי הסנגוריה, אני חושב שיש שם עורכי דין מצוינים.
אוקיי.
אבל בסופו של דבר, זאת לא בחירת הלקוח. זה פגיעה בזכות, זה חופש הייצוג, אבל אני מדבר פרקטית, אין שום סיבה בעולם שאני ואתה ואחרים נממן מחשבון משלם המיסים, כספים, בעבור ייצוג, שאותו אדם, שהוא במקרה הזה ראש הממשלה, יכול להיות גם מישהו אחר, בסופו של דבר יכול לממן את זה, למה שזה ייפול על הכיס שלנו?
זאת אומרת, אתה אומר שההפך, שזה טוב שראש הממשלה אולי רוצה לממן את זה מתרומות ולא על חשבוני, זה בעצם מה שאתה אומר אם אני מבין.
בוודאי, רק במובן הפרקטי של העניין, כי הרי בסופו של דבר, אם זה לא יהיה דרך הזאת, אז הוא יצטרך לקחת עורכי דין מטעם הסנגוריה הציבורית, ואנחנו נצטרך לשלם עבורה. זאת המציאות הפרקטית. עכשיו, כשאני מסתכל על זה, בסופו של דבר, אני יכול לתת את הדוגמה הקלאסית שקרתה במקרה של שולה זקן. שולה זקן לקחה עורכי דין מהסנגוריה הציבורית, הביאו לה עורכי דין פרטיים במימון המדינה, ואנחנו שילמנו בעבור ההוצאות שלה. זה מה שקרה בתיק של הולילנד. ואלו דברים שלא הגיוניים, כי יש שם הממון.
אגב, אם הזכרת את שולה זקן, הזכירו שגם שם לא היה אימות. אני לא יודע אם זה דומה, המקרה שם למקרה פה.
המקרה שם לא היה דומה, מהסיבה מאוד פשוטה שכל ההקלטות הגיעו לאחר הכרעת הדין בהולילנד. הרי היא ביקשה למלט את נפשה, ואז היא הציגה את ההקלטות לאחר הכרעת הדין, ולפני גזר הדין. ולא הייתה שום אפשרות פרקטית לעשות אימות.
הבנתי.
אבל כן הייתה אפשרות, כי כבר הוכרע דינה. אבל כן הייתה אפשרות א', לתת לה הטבה עונשית מיטבית ויכן קיבלה אותה, וב', עשו מזה שימוש אחר לגמרי בעניין של האישום שיבוש כלפי מר אולמרט בזמנו.
כן. רצית להוסיף עוד משהו?
כן, הדבר האחרון שצריך להתייחס אליו כמובן, זה הנושא האחר, שמעתי ממה שאני קורא בתקשורת, שהיה כבר מימון פרטי של 300,000 שח שעליו לא דווח למבקר המדינה, כי בסופו של דבר הוא שלל את הבקשה המקורית. זאת אומרת, יכול להיות שכל העניין הזה יידחה בסופו של דבר, דווקא על הבסיס, שבניגוד להנחיה של מבקר המדינה, כבר גויסו 300,000 שח, ועברו מגורם פרטי. ועוד יותר מחזק את הטענה שני, שזה לא תיק שאנחנו אמורים לממן אותו מטעם הסנגוריה.
מעניין מה שאתה אומר. טוב, אנחנו מאוד מודים לך כמו תמיד, עורך הדין אייל בסרגליק, יושב ראש הוועדה לעניינים פליליים של לשכת עורכי הדין ומומחה למשפט פלילי וצווארון לבן. תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, יום טוב.
מאות ליוו השבוע את סמל אביתר יוספי, לוחם גדסר צנחנים מגבעת שמואל שנהרג במהלך ניווט בנחל חילזון באזור כרמיאל. עכשיו הצבא חוקר את כל העניין הזה, צפויים אולי הערות צעדים פיקודיים, אנחנו יודעים שגם מפקד ה... גדוד הסיוש של הצנחנים בדרגת סגן אלוף נחקר ועוד ועוד. אנחנו משוחחים כעת עם הרב זאב שרון, ראש המכינה הקדם צבאית ארזי הלבנון בשילו. שלום לך.
בוקר טוב.
בוקר טוב. אז הנה שוב אסון בצהל, במהלך ניווט של סיירת וחוקרים, ואולי זה היה מסוכן מדי, אולי צריך לשנות את תפיסות הבטיחות של הניווטים. מה יש לך לומר על העניין הזה?
קודם כל אני ממש, קודם כל ממש משתתף בצער המשפחה, עוד כאחד שהיה לו בן בסיירת צנחנים, אז זה אפילו קצת יותר קרוב, אתה במעגל, מרגיש מעגל יותר קרוב. לגופו של עניין, צה"ל צריך להתאמן, צה"ל צריך לקחת סיכונים מחושבים ולא התרשלות גם באימונים כדי לדמות מצבים של קרב. שוב, אני לא מדבר על המקרה הזה, אני לא יודע שום דבר, יש תחקירים, הצבא יתחקר את זה טוב מאוד, אבל צריך מאוד מאוד להיזהר שמרוב זהירות הצבא מוריד את רמת המוכנות של החיילים לתנאי אמת של מלחמה. ומה שקורה הרבה פעמים, שבסוף הצבא יישאר רק עם מפקדים לא מנוסים, כי הם לעולם לא נכשלו, כי לעולם הם לא עשו שום דבר. אני רוצה לציין פה שוב, אני לא מתייחס למקרה הספציפי הזה. צ'רצ'יל, שהיה ראש ממשלת אנגליה, מלחמת העולם השנייה, היה כישלון חרוץ כשר המלחמה הבריטי בגליפולי במלחמת העולם הראשונה. ודווקא בשל כך, שהוא היה גם לא הצליח, היה לו מספיק ניסיון כדי למעשה להוביל ולהיות מהגורמים היותר דומיננטיים בניצחון של מלחמת העולם השנייה. שוב, אני לא מדבר אם הייתה התרשלות, ואם הייתה התרשלות חמורה, ודאי שקצינים צריכים להעמיד אותם לדין. אבל מה שקורה, לפעמים אין התרשלות. יש סיכון מחושב שעושים אותו וצריך לעשות אותו, או כתוצאה מחשש, כל מיני חששות כאלה לא יעשו את זה. אני מכיר מקרה של קצין בסיירת אחרת, בחטיבה אחרת, שנהרג מאש כוחותינו בטעות, והאבא אמר, אני מבקש רק דבר אחד, תלמדו את הלקחים כמו צריך שזה לא יקרה עוד פעם. כלומר, המרדף הזה היום להעמיד לדין ולשפוט, ולא חושב שהוא עושה טוב לצבא, שוב צריך לעשות תחקיר הכי יסודי, ואם היו טעויות ומישהו יתרשל, הוא צריך לתת את הדין. אבל להיזהר מאוד מאוד שלא, כמו שאומרים, לא לשפוך את התינוק עם המים. ולכן אנחנו צריכים צבא מיומן, עם ניסיון הכי קרוב לקרב, כדי שבשעת האמת הוא יפעל כמו צריך.
ומזג אוויר לא אמור להיות סיבה למנוע ניווט בגליל באזור נחלים ששוצפים וגואשים, כשלמטיילים כמובן מזהירים לו לטייל, אתה
שוב,
אומר?
אני, זה כבר קביעה שאני לא יודע להגיד אותה, כי לא הייתי שם ולא יודע מה קרה בשטח. ומה היו ההוראות או התדריכים לפני הניווט? אם אנחנו רוצים צבא ש, איך אומרים, ילחם רק שיש שמיים כחולים ללא עננים, אז אנחנו נהיה בבעיה. עם מחרתיים, במזג אוויר סוער, אנחנו עכשיו צריכים להיכנס ללבנון או לסוריה, ששם זה הצפון, ומזג אוויר לא טוב, מה? אנחנו, יהיה לנו חיילים שלא ידעו להתנהג בתנאים כאלה? לא נראה לי, שוב, אני לא יכול להגיד מה היה מזג אוויר, לא בדקתי, אני לא מכיר את התחקירים, לא מבין את המצב, אבל ודאי שאין כל סיבה לא לצאת לניווטים, גם במזג האוויר שהוא סוער. שוב, עם כל התדריך הנכון ועם כל העזרות שצריך להיזהר, אנחנו צבא. וכדי לנצח במלחמה,
כן,
צריך חיילים מיומנים.
בפרט בסיירות שהם, אני מניח, עושים דברים ברמות אחרות ממה שחיילים עושים.
אני אלך לדוגמה מתחום אחר קצת בצבא, שבו למשל כן לומדים לקחים. הנושא של האימונים הגופניים וגם המעמד שחייל נדרש. בצהל וגם בצבאות אחרים, הביאו את האנשים לקצה גבול היכולת, ובסוף המסלול, חצי צוות היה מושבת כתוצאה מעומס יתר. היום צהל למשל הפיק את הלקחים, ויודע שאתה יכול להביא את החייל למוכנות לקרב, גם אם אתה לא שובר אותו. כי בסופו של דבר, אם מתחילים במסלול 30 חיילים וגורים 15 בצוות אחד, יצא שכרו בהפסדו. מה הרווחנו? והיום למשל צהל בזה הפיק לקחים.
זה בסדר. יודע,
כן, כן. אני יודע. ידיעה ממש, מלוחמים, מבוגרים של המכינה, שאם לפני 5-10 שנים, באמת, זה היום מצבים שחצי מהצוות ביחידות עדית, היה לו קשיר בריאותית, רפואית, אחרי שהוא סיים את המסלול, היום אנחנו מגיעים ל-90-95% של חבר'ה שמסיימים, לא פחות טובים, אבל
זה קצת סותר את מה שאמרת קודם, שלכאורה פה כן הפיקו לקחים, ועדיין הורידו את הרף ועדיין זה לא פוגע.
לא, לא, שוב אני אומר, לא הורידו את הרף. הלוחם נמצא, זה הטעות, חשבו שזה כמו שהיית פעם בצהל משמעת מים. אחרי שצהל פתאום הבין, זה כבר הרבה הרבה שנים, אי אפשר, אין דבר כזה משמעת מים. אומרים לך אולי מתי לשתות, אבל אתה לא יכול לאמן את הבן אדם לא לשתות. הבינו את זה, ירדו מזה לגמרי. לא קיים כבר עשרות שנים, לא קיים בצהל משמעת מים במובן שנותנים לך כל פעם לשתות פחות, כמו הסוס של הברון מיכאוזן. זה לא, לא. אז זה מה שאני מתכוון, אבל לא לצאת לאימון ושמפקד יחשוב פעמיים לעשות משהו כשצריך לעשות ואפשר לעשות. על מה שאי אפשר לעשות אין בכלל עוררין, ואם נעשה הקצינים צריכים לעמוד לדין. אבל הרדיפה הזו או הישר, מה שאנחנו שומעים לפחות בתקשורת, תנו לצהל לחקור, צהל להתחקר הכי טוב כדבר, המשאב הכי יקר של צהל זה החיילים שלו, והוא יודע את זה והוא שומר עליו, ויש לנו קצינים מעולים. ואם זה עובדה, כמה לפחות דבר אחד שאני יודע, זה הגיע אדם אחת. לא היה כאילו דוד הסיור או הממפאי או מפקד הצוות אמר יאללה יוצאים. זה הגיע אדם אחת, וישבו ושקלו ויצאו לאימון. אני חושב, שוב, לא מכיר את הפרטים, שזה היה סביר בהחלט, וקוראים, אני לא יודע, שוב, לא יודע, לא יודע מה להגיד. חוץ מזה שיצייר צער עמוק,
כן.
אבל נראה לי על פניו שזה היה סבירות שאפשר היה לצאת לזום. עובדה גם שכולם, כל היתר, חזרו בשלום. זה לא היה פה אסון שנתקפה פלוגה צוות שלם.
כן.
אז לא יודע להגיד, בנקודתית באמת, באמת, לא יודע להגיד ולא רוצה להגיד. אבל הנקודה העיקרית שאני רוצה להגיד, רוצה לשים לב מאוד, לדעת שזה צבא, ובייחוד גם ביחידות עילית, מתאמנים וצריך להתאמן ולא לפחד מגשם.
אגב, מה זה הדוגמה שנתת לי קודם עם האבא בהלוויה? הוא בעצם אמר, כן תלמדו לקחים.
לא, הוא אמר, אני לא רוצה לדון אף אחד, אל תתחילו פה לערוף ראשים.
אוקיי. אל תחקרו, אל תערפו ראשים.
אני יכול לך באופן אישי, יש לי בן גם כן ביחידת עילית.
היה לך בן?
לא, יש לי עדיין.
קודם ציינת שהיה לך בן בסיירת.
לא, זה בן אחר. ברוך השם, השם בירך אותנו וכמה וכמה בנים.
אוקיי.
אז אחד היה בסיירת צנחנים. נדבר על בן שעכשיו, הקטן שהוא ביחידת עילית. אני, הוא היה באיזה קורס ניוד, והוא, המדריך עשה איזשהו, טעות, הוריד את העיניים מהכביש, מה זה, והם נכנסו באיזה שלט, והוא שבר לבני את היד. אני רמתי טלפון לבחור הזה, למדריך, אמרתי לו, עכשיו למדת? מה לא רוצה לעשות? עכשיו תהיה מדריך הרבה יותר טוב, ותמשיך הלאה. זה מה שאני עשיתי במקרה הפרטי שלי.
כן. אגב, הייתה דוגמה שבוע.
אני אפילו זוכר את הנחת רווחה שהיה לו אבא של החייל מתקשר, והוא היה מאוד נראה, אמרתי לו, תשמע, חביבי, ואחר כך אפילו פגשתי אותו.
יפה. אגב, השבוע הייתה דוגמה עם הטייסים שהחופת המטוס, אפה, והם ממשיכים, המשיכו ככה בקור רוח להנחית את המטוס, אז ככה, לך תדע מה היה קורה עם חלילה היה אסון, היו מאשימים מישהו, אני יודע מה, הם לקחו פה סיכון רציני מאוד, נכון?
לא,
אותם טייסים.
כל הכבוד להם, 45 מלות מינוס שם למעלה.
אבל הם לקחו סיכון מטורף, לא?
נכון, אבל בסדר גמור. איך אומרים, ברגע שהם הבינו שהם יכולים לנחות, אז הסיכון כבר לא היה כך מטורף. אבל באמת בהתחלה הם היו יכולים ישר, גם אמרו את זה בחיל האוויר, שהם אם היו פולטים, הם היו...
זה לגיטימי.
היה לגיטימי, אבל מותר, בשביל צריך קור רוח. צריך עוד כמה שניות, רואים, זהו. לכן גם פה להבדיל, אני חושב שמאוד מאוד צריך להיזהר. אני שוב, אני מאוד מאוד, זה צער הכי גדול שיכול להיות, עוד באימונים, שזה לא צריך לקרות, ממש לא צריך לקרות. אבל צריך לתחקר טוב, ולא ישר, פשוט דעתי, לקרוא להדחת קצינים, יש לנו קצינים טובים, אחראים, ואם מישהו יתרשל, התרשלות פושעת, זה ודאי שהוא צריך להיענש כדין. אבל אם אדם לא יתרשל, לקח רמה, מפקד בצה"ל, לקח רמה מסוימת של סיכון וקרה אסון, אני חושב שזה, שוב, אני לא מכיר את העובדות ולא, אבל לא צריך למהר ככה ישר, אשמים יעמדו לדין, יכול להיות שהתחקיר יתברר שהיו שם דברים אחרים, לא יודע להגיד.
טוב, הרב זאב שרון, ראש המכינה הקדם צבאית ארזי הלבנון בשילון, נודה לך על הדברים, תודה רבה לך.
על לא דבר. שלום שלום, ושכל החיילינו יחזרו בשלום לבסיסם.
אמן אמן, תודה. ראש הממשלה בנימין נתניהו לא יאפשר לגלעד שרון, בנו של ראש הממשלה המנוח אריאל שרון, להתמודד במחוז הדרום בליכוד, כך דווח אתמול. חסרים לו 100 ימים, ראש הממשלה לא מתכוון לתת לו קיצור פזם על לטובת נציג מחוז הדרום. אנחנו משוחחים כעת בעניין הזה עם אריה יצחקי, היסטוריון צבאי, מגורש מגוש קטיף ומקורב לשעבר של אריק שרון. שלום לך.
בוקר טוב.
בוקר טוב. אז יכול להיות שנתניהו פוחד, חושש, לא מעוניין ממישהו ממשפחת שרון שיהיה ברשימה של הליכוד?
תשמע, אני יכול להגיד לך שהוא לא פוחד מגלעד שרון, אלא הוא חושש מאוד שזה יפגע בשם של הליכוד. מי שאחראי לאחד הפשעים הנוראים ביותר בתולדות מדינת ישראל, ואלה שהיו אדריכלי הגירוש והרס גוש קטיף וגירוש 8,000 יהודים מעל אדמתם. ומי שעשה את זה, זה משפחת שרון. עכשיו, הנושא הוא די מורכב. אני מבחינה אישית הייתי ידיד של אריק שרון. היינו חברים טובים בתקופה שהוא היה אבי ההתיישבות. כולם יודעים שהוא היה זה שהוביל והקים יישובים ברחבי יהודה ושומרון ורצועת עזה, ועזר לנו עד שהוא התהפך בדצמבר 2003, והפך להיות האויב הנחרץ והמר ביותר שלנו, וגרם להרס הזה, והקים הוא וחבורת החווה שלו, שבראשה היו שני בניו, גלעד, זה שעכשיו מתיימר להיות חבר ליכוד, ועומרי, ועוד עורך דין דוב וייקבלס, וכל מיני יועצים פוליטיים מפוקפקים, הם שגרמו לאסון הזה. עכשיו, למה זה קרה? אנחנו יודעים למה הוא התאפר. זה גילינו, וכבר אמר את זה ידידי צבי אנבל, כגודל החקירה, כן, גודל החקירה, משפחת שרון, גלעד, עומרי ואבא שלהם, שהיה כבר לא במיטבו, הסתבכו בפרשה קשה מאוד שנקראת יאיה יווני. אתה בטח שמעת על זה. פרשה מפוקפקת, וקיבלו כספים מהטייקון מרטין שלף כדי לחסות את החובות שלהם. בקיצור, פרשה עגומה מאוד. ועכשיו האיש הזה, ברוב חוצפתו, שגרם נזק גדול למדינת ישראל ולעם ישראל, רוצה להופיע בליכוד. דרך אגב, הוא גם היה מאלה שדחפו לפרישת שרון מהליכוד והקמת קדימה הזכורה לרע. בקיצור, שומר נפשו ירחק, אסור שהאיש הזה...
אבל רציתי לשאול אותך, הרי גם אבי דיכטר וצחי הנגבי ועוד אנשים שעברו לקדימה חזרו לליכוד, אז למה לא לתת לו גם הזדמנות? הוא התראיין, הוא אמר כל מיני דברים, אם ראית כתבות אצלו, כתבות שראינו אותו לאחרונו.
אבל יש הבדל עצום בין צחי הנגבי ואבי דיכטר לבין האיש שעמד בראש התוכנית הזאת. תראה, אריק שרון היה כבר אדם חולה בתקופה הזאת של 2003, סוף 2003-2004, והוא היה במצב לא קל, מעורער, ומי שטפטף לו באוזן, היו שני בניו, ובעיקר גלעד, ועורך הדין, שהיה המנכ״ל שלו, דוב וייסגלס, והיועצים הפוליטיים שדחפו אותו. הם היו במצוקה קשה, היה להם חוב של 4.5 מיליון דולר, והם היו זקוקים לכסף. וכאמור, תמורת השתקת כל הסיפור הזה, התרגו אותו והפכו אותו להכיר השמאל, ונגרם אסון כבד ביותר, שעד עכשיו אנחנו סובלים. דרך אגב, כל הדברים האחרונים שקרו בשנים האחרונות, זה בגלל ההתנתקות הזאת. ואנחנו עדיין לא סיימנו. מחר יהיה יום גורלי בתחום הזה, ואני צופה ששוב יהיה עימות שיבטל את הפסקת האש, את האודנה הזאת עם החמאס ברצועת עזה. הם הקימו את חמאסטן, זה פשע בל יחופר, אסור שהאיש הזה יתקרב בכלל למפלגה ציונית.
אבל יגיד לך, מאיפה אתה, ישאלו אותך, מאיפה אתה יודע שגלעד היה אחראי על התנתקות, הוא לא היה אז בפוליטיקאים, אלה עומרי שרון היה תקופה מסוימת חבר כנסת, למה אתה נותן אחריות למי שלא שימש בשום תפקיד? מאיפה אתה יודע את כל העניין הזה?
מתוך התירות עם המשפחה, אני מכיר את הדברים מקרוב, לפני ולפני, ודרך אגב, אם כבר בודקים בציציות, כל סיפור חוות השקמים של משפחת שרון, מסתבר שבחטא יסודו, יש שם סיפור שלהם, איך בכלל הם קיבלו את החווה הזאת, את החווה הזאת הם קיבלו בניגוד לחוק, וצריך בכלל להחרים את החווה הזאת, ויש לנו עוד גם סיפור ארוך עם גלעד שרון, שמסתיר חומרים שאבא שלו סחב שלא קדים, ולא מסר אותם, חומרים צבאיים, על מלחמת יום הכיפורים, יומנים, יומני מלחמה, פקודות נפצע וכו' וכו' שנוגדה מ-43, הרי מפקד האוגדה, לא החזיר את זה לארכיון צה"ל ולמד היסטוריה. בקיצור, יש פה, מה אני אגיד לך, אם ניכנס...
אבל מבחינת התכנים ששמעת אותו בראיונות לאחרונה, אז הוא כן. לא... ראינו גם שהוא במקור ראשון, היה כתבה שהוא עושה סיורים לליכודניקים ברוב היהודי, ברוב המוסלמי. היה לאחרונה כתבה במקור ראשון איתו, שהוא אולי חוזר לימים האלה שאבא שלו קנה דירה, ויש לו, הוא גם גר שם אולי, ברוב המוסלמי, אז אולי הוא קצת שינה את דעתו.
איזה שינה את דעתו? אם יש לנו איזה נכס או איזה רווח כספי, הוא יעשה הכל. תשמע, אני לא מאמין לאיש הזה, הוא אדם לא ישר, מסוקפק, ושומר נפשו יחק. אסור שהוא יהיה במפלגה כמו הליכוד. מתאים לו הרבה יותר שילך לאיזה מפלגה מפוקפקת חדשה, שלא יודעים מי בדיוק האנשים שעומדים שם. אולי שיחבור לגנץ. מתאים לו להיות אחד עם גנץ או עם אנשים מהסוג הזה. בכל אופן, אני שמח מאוד שנתניהו לא מוכן לתת לו את קיצור ההשעיה הזאת, ויהיה אסון כבד לליכוד אם איש כזה ייבחר לכנסת.
אוקיי, אריה יצחק, היסטוריון צבאי, מקורב לשעבר של אריק שרון ומגורש בעצמו מגוש קטיף, אנחנו מודים לך על הרעיון הזה, תודה רבה לך.
בשורות טובות, היהודים ינצחו.
תודה. אנחנו ממשיכים לעסוק במערכת הבחירות שכבר מספקת לא מעט דברים מעניינים ומסעירים. אנחנו משוחחים כעת עם דוקטור אסנת אקירב, ראש החטיבה למדעי המדינה ומומחית בפוליטיקה באקדמית גליל מערבי. שלום לך.
שלום, שלום.
אז מה אנחנו הציבור צפוי לעבור בחודשים הקרובים עד לבחירות? איך שאת רואה את הדברים כרגע?
אני לא אגיד מלחמת עולם, כי הקונוטציה היא שלילית, אבל אין ספק שהשימוש ברשתות חברתיות, הפחד מהפייק ניוז, העובדה שלא כל המפלגות מוכנות לחשוף או לוותר על שימוש באמצעים לא כשרים, כמו שביקשו מהם ממש אתמול שלשום במסגרת ועדת הבחירות המרכזית, זה אומר שאנשים במפלגות מסירים את הכפפות, ואנחנו כציבור צריכים להיות מאוד 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 זהירים במידע שניתן לנו, ומאוד ביקורתיים בכל מידע שמועבר לנו.
אז זאת אומרת, ישלחו לנו מסרונים או ברשתות החברתיות כל מיני מסרים שליליים על כל מיני מפלגות?
על כל מיני מפלגות, על אנשים, עובדות לא נכונות, על פעילות שהייתה בעבר, על אמירות שנאמרו בעבר, ינסו להלך עלינו אימים, למה לא לבחור באדם מסוים או במפלגה מסוימת כי, והכי יהיה דרך סיסמאות מאוד קצרות וקליטות, שאחר כך אנשים יוכלו לחזור על זה בפורומים שהם חברים בהם, וככל שיחזרו על אותם מטבעות לשון, זה יהפוך להיות סוג של אמת, כי כבר כמה אנשים ממקומות שונים אמרו את זה, אז כנראה זה נכון.
והתקשורת הרשמית, האלקטרונית, היא לא יותר אמינה? הציבור מתייחס לכל הרשתות החברתיות ברצינות?
תראה, צריכים להפריד פה שני דברים וכמה תהליכים שקרו. בעבר התקשורת המסורתית הייתה כזו שקשה להגיע אליה. שהפוליטיקאים התקשו להגיע אליה כי היא סיננה ומאוד בדקה והייתה מאוד קפדנית מי נחשף אצלה. היום הרבה דברים שמופיעים בעיתונות הכתובה המסורתית הם בעקבות תגובה של העיתונות המסורתית לציוצים ולשימוש שעושים פוליטיקאים ברשתות החברתיות. אז בעבר הסנן העיקרי היו אותם עיתונאים בתקשורת המסורתית, כשהיום בעצם הם בעיקר מגיבים, לא בעיקר, אבל בהרבה מאוד מקרים בפוליטיקה הם מגיבים לציוצים או אמירות בפייסבוק או התכתשות בין פוליטיקאים שונים, ולכן הסינון היום כבר לא כמו שהיה בעבר, וחלק מהאחריות עוברת לאדם היחיד. אין מי שיעשה בשבילו את העבודה כמו שנעשה בעבר בצורה הרבה יותר משמעותית.
מאידך אפשר גם לומר שהרשתות החברתיות מאפשרות לפוליטיקאים להגיע לציבור אם הם מרגישים שלא נותנים להם מספיק במה.
ואין ספק.
נתניהו נדמה לי מקפיד לפנות בטוויטר, וגם דונלד טראמפ להבדיל בארצות הברית.
נתניהו, לפיד, בנט, בהחלט. אין ספק שהשימוש ברשתות החברתיות עשה ניתוח מעקפים לתקשורת המסורתית, ויצר תחושה של שקיפות. למה אני אומרת תחושה? כי מוסר לך מידע ישיר, פוליטיקאי מסוים. הוא כותב לך ישירות. העניין הוא שאתה כמשתמש קצה לא יודע בוודאות מה זה אומר, או שאין לך את הכלים לבקר אותו, או שאין לך את המוטיבציה לבדוק לעומק את מה שהוא אומר, ואז אנחנו מקבלים את הציוצים האלה הישירים כדברי אלוהים חיים. אז השקיפות הזו יש איתה הרבה, יש לה הרבה יתרונות, אבל יש בה גם לא מעט חסרונות.
כן, אז אולי צריך לחזור לאימות המפורסם בין המועמדים, ככה אימות טלוויזיוני, לא?
צריך לעשות כמה דברים במקביל. כן אימותים טלוויזיונים, וכן אימותים בתקשורת, אם זה ברשתות החברתיות, בכל במה ובכל פורום, כולל שימוש בעזרות בארגונים של המגזר השלישי, להם יש נתונים שהם צבעו לאורך שנים, על פעילות כזו או אחרת של משרדי ממשלה, של חברי פרלמנט, הם יכולים לעזור לנו לאמת בעין ובאלף את המידע שמגיע אלינו מהפוליטיקאים. אז לא לשים את כל הביצים בסל אחד של אימות, אלא לייצר אימותים בכל המסגרות האפשריות, גם בתקשורת המסורתית וגם בתקשורת האלקטרונית החדשה, הסו-קולד שקופה לאחרונה.
והצופה שמערכת הבחירות הזאת היא מיוחדת יותר, אולי הדברים יהיו יותר יצרים, יותר פחות נעימים?
תראה, אחד הדברים המרכזיים המהותיים במערכת הבחירות הזו, וזה מצער, אני חייבת להגיד, זה העובדה שראש הממשלה מתמודד מול לא מעט חקירות. זה הגיע לאיזשהו סי. ולכן האיש המרכזי, במקום שהוא יהיה מה המצב הכלכלי ומה המצב החברתי, ומה הנושא של אלימות נגד נשים, וכמובן הסיפור של איזה עתיד מדיני יש לנו, כל הדברים המהותיים של המדינה, בעצם זה יהיה סביב, סובב סביב האדם, זה ההתמודדות שלו מול כתבי אישום כאלה ואחרים, ולכן תהיה פה מלחמת יצרים מאוד משמעותית.
ואנחנו נצטרך להחליט בסוף.
תוך כדי הדרך, כן, בשיקול דעת, בביקורת, ולקבל מידע מכמה שיותר מקורות ולעשות להן בדיקת תקפות, כן.
אני מניח שלא כולם עושים את הדברים האלה, לא?
הרוב לא עושים. ולכן השיחה שלנו היא אולי נקודת מוצא שבו נצא ונקרא לאנשים, תטילו ספק, תשאלו, תבדקו, תאמתו, אל תניחו למה שכתוב בציוץ כזה או אחר, אל תתייחסו לזה כאל משהו שהוא אמת וזהו, אלא תמיד תמיד תבדקו.
יפה, אז נודה לך על הדברים, דוקטור אסנת אקירב, ראש החטיבה למדעי המדינה ומומחית בפוליטיקה באקדמית גליל מערבי, תודה רבה לך על הדברים.
תודה, תודה.